שלום לכולם. שלחתי לכם סוכריה לשבת קודש, מצגת על כפו כהן. מישהו הציץ בו? זה עזר משהו? אני חושב שזה עזר משהו? תעשו אותו מנפשות, תראו, יש שם מנפשות וזה. אל תקרו אותי. אז אני רוצה ממש שתעשו את החוויה הזאת ככה, מנפשות, ותהיה כתוב תוספות ותצטרכו להשלים לבד, אז זה יעוף לכם פנימה. אוקיי, בכל מקרה, אנחנו היום בעזרת השם מנסים להשלים את הסוגיה עצמה. כבר היום אני רוצה להספיק דיון בפסק הרמב״ם. בעצם השאלה איך הוא קרא את הסוגיה, שכפי שנראה זה מציף שאלה הרבה יותר עמוקה, שאלה שעוד לא עסקנו בה. זה בעצם מה עומד מאחורי השאלה, אם כפו כהן מוציאין מידו או אין מוציאין מידו. עוד לא שאלנו מה, רק שאלנו לשם מה הגמרא מביאה את זה, נכון? נכון. אבל לא שאלנו רגע, למה שכן או למה שלא, אוקיי? אז מה, זה במסגרת הרמב״ם, השאלה הזאת תצוף עוד יותר. ומשם אני כבר אומר לאיפה אנחנו הולכים, כבר מחר רב תמיר התחיל איזה משיעור כללי, הולכים להמריא להסתכל בשיטות ראשונים, מה עושים במצבים של ספק, והאם תפיסה מועילה. בסדר? אז לשם אנחנו מכוונים. ועכשיו אנחנו ממוקדים במבט לתוך הסוגיה. בסדר, מה הצלחנו לראות ככה? יש לי בעיה שלא נפשטה, תקפה אחד בפנינו. אחרי זה גמר בי, אם תמצא לומר מביאה, היא בעיה נוספת. ראינו שלוש קריאות לקשר בין היבעיות, נכון? אחרי זה ראינו שהגמרה מקשרת היבעיה השנייה לאום הסוטה, ואז היא מספרת לנו שכשהרבא יוצא למסע לאפשר לאחים שלו להתרחץ, אז הוא פוגש את רב אמנונה, ורב אמנונה מנסה בעצם לשכנע אותו שאסור ליהנות מאותו מרחץ, ואת הראיה רב אמנונה רוצה להביא לו באמצעות משנה בתערות שעוסקת בספק בחורות, נכון? מה הייתה טענת רב אמנונה? שמזה שבמשנה משמע שתקפו כהן אין מוציא מידו, כי המשנה אומרת המוציא מחברו עליו הראיה, היא לא אומרת רק מהישראל, משמע שמי אצל הכהן גם מוציא מחברו עליו הראיה, אבל כל עוד שהחפץ ביד הישראל כתוב שהוא אסור בגיזה ועבודה, אז מזה הוא רוצה להוכיח לו שהמרחץ יהיה אסר. בואו נראה כל ראשון לשיטתו, בסדר, לשיטת התוספות הוא רוצה להוכיח לו שגם מי שלא תקף זה כמען זה תקף, נכון? זה נאסר בגזרה בעבודה אצל הישראל, כי זה נחשב שכאילו שהוא תוקף, וממילא אם מי שלא תוקף זה כאילו שהוא תוקף, לכן אם מישהו מקדיש בלי לתקוף מול העיניים שלך, מה אתה אמור לעשות?
צבוח.
אתה אמור לצבוח. אם לא צבחת, אז לכן מה? ההקדש יכול לאכול, כי אתה עודת, נכון? זה שיטת התוספות. בשיטת הרמב"ן הייתה פה הוכחה שגם כשהחפץ הוא אצל האחד, השני עדיין יש לו אחיזה בו, אז אתה יכול להקדיש אותו. כמו לפי הרמב"ן, הוא רוצה להגיד, הוא הצליח להקדיש, בלי קשר לשאלה אם הוא מודה או לא מודה. ולפי הר"ן, אז הוא הוכיח לו בעצם שני דברים. א', שהמציאים מחברו עליו הראיה או בתורת ספק, וב', שיש ספק, ההקדש יכול לחול. זה בעצם הנקודה שהגענו. עכשיו רבא חוזר הביתה, לא מגיע עדיין לרב חיסדא, וכשהוא בא הביתה, אז הוא כנראה מספר לאחים שלו מה היה, ואז אח שלו רב חנניה, והרב חנניה פונה אליו, ומה שתדעו, סבא שלי זל, כשהיו עושים לו את זה בשיעור, היה מתעצבן, הוא לא אהב שם, מבין לו ראיות, הוא אהב שמתווכחים איתו, אבל הוא אומר, וואלה, יש לי ראיה לך, אני יכול להבין למה הוא רצה ראיה, כן, כי הוא רוצה להיות בטוח שאפשר להתרחץ, נכון? אבל הוא רוצה להבין לו ראיה, כן?
את הרבי יוחנן, אחרי שיש לקיש נפטר.
נכון.
הוא
הביאו
לו חברות אחר, והיה אומר לו, כן,
יודעים
את זה מפה,
נכון.
מפה, אומר לו, בסדר, לא...
אני פעם הייתי בקיץ, למדתי אצל סבא, והוא, כשכאילו נפרדו בקיץ, אז בסוף, אז הוא עשו איזו ארוחת צהריים ביחד, אז אני אסביר לך איך הוא סיפר את אותה גמרה. כן, הוא אמר לנו, היה נחמד ללמוד איתכם, אבל לא מספיק התווכחתם איתי, וזה לא... ואז הוא סיפר את הגמרה הזאת, איך הוא סיפר אותה? שרבי יוחנן אמר לה שאני לא צריך שתביא לי ראיות, כי אני יודע שאני צודק. וכך וכך הוא סיפר את הגמרה.
זה אומר שבעיניי רב חנניה, הוא מביא לראיה לרבא והיא לא מיותרת. זה לא סתם, טוב, אני אתן לך עוד אבן לבניין. מה שקרה עם רבא, דיברת על זה עם עקיבא לפני שבועיים, מה שקרה עם רבא זה שהוא הביא, הוא הביא הוכחה שהיא מסוג, נקרא, טענה, נקרא לזה ככה. הוא אמר, אפשר לחלק. אפשר להגיד, כפה מי יודע, כן מוצאים את זה. הוא אומר, אפשר להגיד את זה, למה? שם יד בעמלה שם.
נכון.
אם הייתי חולק והייתי אומר, לא נכון, שם בעמלה לא שני, הייתי מוכרח שזה לא שונה, הייתי חוזר ואומר שזה, שרב אמנון הצדק. מגיע רב חנניה ואומר, אני בכלל, אני מוכיח לך, שכפה כל מוצאים אותו מידה, וזהו. ואז
סותם את הכולל
על הראייה של
רב אמנון
לגמרי.
אז בואו נראה מה רב חננה ניסה להגיד בדיוק לרבא, אבל אתה אומר דבר נכון, שכחתי לצטט, שרבא חלק על הראייה של רב אמנון, כי רבא טען שהוא נאסר וגיזה בעבודה, בלי קשר לשאלה אם תקפו כהן מוצאים או אין מוצאים, וכבר רב אמנון חשב שהוא נאסר וגיזה בעבודה כתוצאה מהפוטנציאל של הכהן לתקוף, וטענת רבא הייתה אין קשר בין הדברים. בעצם עמדנו קצת בסוף השיעור הקודם, דברי רבא יש בעצם שני יסודות שהם נפרדים לגמרי בעולם של, של בחור. קודם כל בחור שייך לעולם של מתנות כהונה. ושם אולי אני מדבר, בוא צריך לראות איזה שפה, אני אומר נחדד את זה אחר כך ברמב"ם, אבל אני מדבר באיזושהי שפה אולי של העברת בעלות, תוכח לי שזה שלך. יש המון מתנות כהונה, אין לי עוד אחד מהם, אבל יש גם בחור עם יסוד אחר לגמרי שעולה בספר שמות, הרבה לפני מתנות כהונה, הרבה לפני בכלל שיש כהנים, כן? קדש לי כל בחור, פטר כל רחם, זה בנוי על יציאת מצרים, פחות או יותר מה שרבא טוען, הבחור הוא קדוש מאליו, האיסור גזעה ועבודה אין לו שום קשר לשאלה של הבעלות, כלומר אני יכול להגיד לא תיתן אותו לכהן, בתורת ודאי, כן, המצאים חברו על הבריאה, ודאי הוא יהיה קדוש, אני אמר את זה בצורה די פשוטה. יש פה בעצם שני עניינים, שאחד חושב משפט והשני יורד דעה, והם לא קשורים אחד בשני. רב אמנון חשב שאחד תלוי בשני, אבל הם לא קשורים. ואז בא...
איך צפק פדיין פתח חמור פתח לבעיה? כי זה לא קדוש מעצמו.
אנחנו נגיע בהמשך.
אז כאילו כל הקדושה, מה הבעיה בבחור? הבחור היית יכול להשתמש בו, כביכול. רק משהו שהוא עוסק בתור, ולכן הקדושה שאסור לך להשתמש בו בגידה ועבודה היא לא חיצונית, אלא היא פנימית לבחור עצמו, לא משנה למי שייכת.
אנחנו נגיע, אבל עוד לא הגענו לשם, עוד לא הגענו לפטר חמור, בוא נחכה קצת. פטר חמור יבוא בזין עמוד א', אז בוא נחכה קצת, אוקיי? לא אמרנו כלום, כן.
לא, דווקא זה היה מאוד מבלבל, כי הרבה מהראשונים נראה שהם הכניסו כבר בראייה של רבי חנינה את ספק פדיון פתח חמור.
רש"י עשה את זה, נכון. כבר רש"י ציטט פה את...
עד עשה סבתוכה.
אוקיי, אז בוא לאט לאט. אנחנו אבל, קודם כל, אז בא רב חנניה ואומר לרבא, יש לי ראייה בשבילך, ושימו לב, הוא לוקח אותנו מהעולם של בכור לעולם של... של מעשר בהמה, קודם כל. לוקח אותנו לעולם של מעשר בהמה. מילה על המפגש בין בכור לבין מעשר בהמה. בכור הוא קדוש מרחם וצריך לתת אותו למי? לכהן, ומתנות כהונה. לעומת זאת מעשר בהמה, אתה מה עושה לו? אתה מעשר אותו ומביא אותו כשלמים בירושלים. שימו לב. כלומר, אם ניקח רגע מצוין, כמו מעשר שני, לא מעשר אני. כמו מעשר שני. כלומר, אם אנחנו ניקח בעצם את הבכור והמעשר בעולם הבהמות, ואנחנו נקיש אותו לעולם של התבואה, אז אנחנו נראה שהוא דומה בדיוק מה שעקיבא אמר. כמו שיש מעשר שני, שאדם עולה לירושלים ואוכל אותו לפני השם, אותו דבר גם יש עם מעשר בהמה, זה שלמים. בכור, אתה נותן אותו לכהן, בבכור יש שני דינים שונים לגמרי, כאמור. אחד הוא שאם הוא תמים, אז צריך להקריב אותו כקורבן, ואם הוא בעל מום, גם צריך לתת לכהן, אבל הוא חולין. לכן אתם יודעים איזה פיתוי ענק יש לנו? זאת אומרת, הכהן, בסדר, כהן, איפה הכהן? איזה פיתוי ענק יש לכהנים? שיהיה בעל מום, נכון? כאילו יש פיתוי ענק וכל מסכת בחורות, חצי מהמסכת עוסק בפיתוי הזה של הכהנים, איך מתגברים עליו? כאילו, בעצם חושדים בהם, לא נעימי להגיד. או רק, שימו לב שהוא עובר לבחור ומעשר, משהו מאוד מעניין, נקודה למחשבה. המפגש הזה, הרמב״ם במשנה תורה, אתם יודעים איפה הוא מביא את הלכות מעשר בהמה?
ספר זרעים, לא
עבוד. נכון, אבל איפה הוא מביא אותו? לא. איפה הרמב״ם מביא את הלכות מעשר בהמה? איפה הוא מביא את בכור, אתם יודעים? זה לא קשה להגיד, איפה הוא מביא את בכור?
הפלאה, לא?
קודשים, לא?
כן, הוא לא מביא את זה במעשר קורבנות.
לא, לא, אנחנו צריכים להבדיל בין שתי שאלות. שאלה אחת היא הדינים של הקרבת הקורבן. בסדר? שאלה שנייה, החובה לתת לכהן. איפה הרמב״ם מביא במשנה תורה את הדינים האלו? אוקיי? אז הרמב״ם את דיני מעשר בהמה מביא, בוא נאמר ככה, את מצוות פדיון הבכורות, וזה הוא יביא בהלכות ביכורים. אבל איפה הוא יביא את דיני מעשר בהמה? בהלכות בכורות. כלומר, הוא יביא אותו יחד עם הדינים של ה...
אבל גם בכורות וגם בכורות,
איפה זה באיזה ספר? אז הלכות ביכורים זה בספר זרעים, והלכות בכורות זה בספר קורבנות. בסדר, אבל הוא מביא אותו בהלכות בכורות את החובה להפריש מעשר בהמה. צריך... בהלכות בכורות הוא מביא, הוא בעצמו שואל למה אני עושה את זה, רק תשמעו את הביטוי ואנחנו נתקדם. כללתי המעשר עם הבכור, כפי שמעשה שניהם אחד, והכתוב כללו אמו, שנאמר ואת דמם, בלשון רבים תזרוק, מפי השמוע למדו, זה דם מעשר ודם בכור. אז מצד אחד הם נורא שונים אחד מהשני, והרמב"ם ראה בהם משהו מאגד, משהו, בעצם משלימים שני צדדים של אותו המטבע, כאילו כשאדם רוצה לעמוד לפני השם, והוא נותן מהרכוש, אז חלק הוא נותן, וחלק הוא לומד, והוא בעצמו יוכל לפני השם. זה רעיון דומה שיש בעולם של הזרע גם כן, של הזרעים, כן? בכל מקרה, יש לנו פה מקרה של מפגש בין בכור לבין מעשר בהמה. המעשר בהמה הוא ממון הישראל, והבכור הוא ממון הכהן. ומה הייתה הראיה של רב חנניה? בואו נראה מה רב חנניה אמר. הספיקות נכנסים לדיר להתאסר. עד כאן, זה ציטוט. שזה כנראה, הוא אומר טניה, זה ברייטה, אבל האמת שזה מזכיר משנה בבכורות, כן? ומה בעצם אתה יכול לעשות? לקחת ספק בכור ולהכניס אותו לדיר, שהוא יהיה אחד מהבהמות של המעשר בהמה, הוא עצמו יכול להיות המעשר בהמה. עכשיו, אז מה? אבל זה מה מסבירה הגמרא? איס על כדעתך תקפו כהן, אין מוציאים אותו מידו, המים נכנסים לדיר. נמצא זה פותר ממונו בממונו של כהן. תראו, אם... הבהמה העשירית שתצא תהיה הבכור, הספק בכור הזה, ואולי הוא של הכהן, אז מה יוצא? מה יוצא? שלקחת הבהמה שהיא לא בבעלותך, במקום להפריש אחת מהבהמות שלך למעשר בהמה, לקחת את הבהמה של הכהן. ולכן מה מוכח מפה? כאילו מה הוא ניסה להוכיח? בעצם השאלה. מה הוא ניסה להוכיח? אז שימו לב שלשון הגמרא הוא שניסה להוכיח שתקפו כהן, מוציאים מידו. זה מה שהוא ניסה להוכיח.
איך זה עובד? בגלל שזה לא שייך לכהן בכלל. זה לא שייך לו, לכן הכהן לא יכול לזכות. ואם הוא
דקח,
מוציאים מידו.
כן. אני מסכים. אבל בואו, אנחנו צריכים קצת לחדד. אני אומר, רק ברמה הפרשנית, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה בדיוק הוא מנסה להוכיח? כמו אני אשאל את זה אחרת. הוא מדבר עם הבעיות, או שהוא מדבר עם מה שנאמר פשוט בדיון? זוכרים את הבעיה שאתה בסוגיה? האם הראיה של תקפו כהן מדבר ישירות עם הבעיה, או מדבר עם תת סעיף בהבעיה? קודם כל רק שימו לב לכותרת בגמרא, הוא מדבר עם תקפו כהן. אז בעצם המחלוקת הפרשנית שראינו, היינו במצגת, האם הבעת הראיה של תקפו כהן נועדה לשוחח עם הבעיה, או האם היא נועדה לשוחח עם תת סעיף? אני מזכיר למי שזה יעזור לו. לפי התוספות, התקפו כהן, הראיה לא דיברה עם הבעיה הגדולה, כי הבעיה הגדולה הייתה שאתה כל בסוף צבח. הוא דיבר על תת סעיף, כן? אז שימו לב שפחות הכותרת היא, הוא מדבר עם תת הסעיף של תקפו כהן. את מה הדבר הזה הוא מדבר. כן, בעצם מה, הרי יש לנו פה אותה בעיה שהייתה גם קודם בראיה. יש פה ישראל, שהבהמה אצלו, אז מה פסקתי בדיני ממונות כרגע? מוצאים לחבר עליו הראיה, אז ברשות מי אני משאיר את זה? ברשות הישראל, ומה כתוב מפורש בברית הזאת, שהוא יכול לקחת את הבהמה הזאת, ולהשתמש בה למעשר בהמה. עכשיו, זה לא מאוד מפתיע הדבר הזה. למה זה לא מאוד מפתיע הדבר הזה? ואיזה סיבה? כי פסקתי למצא מכור עליו הראייה, ואצל מי זה נמצא? זה נמצא אצלו. אז מה החידוש? כאילו, בא רב חנניה ואומר, וואו, לולא הדיון הקודם, וואו, תראו אותה בעצם את הברייתא הזאת. אבל אני אומר, הברייתא הזאת, אם הייתי רק לומד אותה לבד, הייתי תופס אתכם, ואומר, חבר'ה, בוא נלמד חברותה, כן? בוא נלמד בכורות, כן? נלמד. הייתי אומר, הספקות. פסקתי המציא מכור עליו הראייה, זה של מי? של מי שזה אצלו. למה ש... מה, הוא צריך להתייחס, אני אשאל אחרת, מה, הוא צריך להתייחס לממונו כל ימיו כסוג של מה? של ספק שלי, ספק לא שלי, אני שואל אותך, אם אדם זוכה בממון, נדין המציא מחברו עליו הראייה. מה, הוא צריך כל הזמן להרגיש, אולי זה ש... הוא יכול לקרוא את זה במקולת? מה, אני אשאל אתכם, אני אגיד לו, אתה ספק גזלן, אתה... אני שואל, מישהו חושב שאם זכיתי בממון מכוח המציא הראייה, אסור להשתמש בו? אולי אני גוזל, ברור שאני יכול להשתמש בו, נכון? אז כבר כשאתה מתחיל לקרוא את ה... שתוקעים אותו בתוך תקפו כהן, אתה מנסה להבין על, 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 על מה הם מדברים. אז בואו נקרא את הטענה, מהי הטענה? ואיס על כדעתך, כפו כהן הם מוצאים אותו מידו, המים נכנסים לדיר, נמצא זה פותר ממונו ממונו של כהן. מה הוא מנסה להגיד? אתם יכולים לנסות לפרש? הוא ניסה להגיד שיש פה בעיה של גזל? אני שאלתי אתכם קודם, אני יכול לקנות במקולת עם כסף שזכיתי בכל זה הורה ברעיה?
זה מעילה, אני לא יודע אם זה מעילה. מה קורה כשאתה מאסר
מצוין.
10, אבל אחד מהם לא שייך לך. מה, עלת, נכון?
מצוין. או במילים אחרות, מה שהאחייה אתה מנסה לומר, זה שהגמרא לא שואלת מצד חושן משפט, אלא יותר היא שואלת מצד מה שכיניתי קודם יורה דעה. דיינו, מה שהגמרא טוענת, היא שואלת לא האם נותר לך בדילים המונו, פסקתי שזה שלך, אלא אם אתה יכול להקדיש, כביכול כשאתה סופר בהמה למעשר בהמה, אתה כביכול מקדיש אותה, האם אתה יכול להקדיש בהמה שהיא אולי לא שלך, וממלכות, מה חייבים להניח בכל הדיון הזה, בסדר? חייבים להניח שאני לא לכאורה עוסק בחושב משפט לבד, אלא חייבים להניח שלא ברח ממני התודעה שכשאני עוסק בבחור, אני נמצא בתחום יוצא דופן, תחום מאוד מיוחד. זה כנראה דיון מאוד מיוחד לבחור, למה כי יוצא בבחור, מי נפגשים? נפגשים מצד אחד מתנות הכהונה והדיונים עם הכהן, ניתן לך, לא אתן לך, יחד עם שאלות של
קדושה,
קדושה לא קדושה, אסור בגזעה ועבודה, כן? במילים שרב חיים מויזר, שמתי לכם ככה בסוף הקובץ, לא ביקשתי שתראו אותו, ורב חיים מויזר אומר, ברור שבכלל אף אחד פה לא דיבר על החושב משפט. ברור שאתה יכול להתמש בכסף. אלא זה רק מצד השאלה אם אתה יכול להקדיש דבר שהוא לא שלך. כלומר, הדינמיקה בעולם הבכור הוא דינמיקה שונה. זה מה שהגמרא בעצם קוראת, אולי התקפו כהן. עושים אולי התקפו כהן, האם הוא מדבר עם כל עולם התפיסות, האם התקפו כהן מדבר אולי בעולם הבכור יש משהו מיוחד ביכולת של כהן לתקוף. בכל מקרה, מה שרשי פה לפחות אומר לנו, שמה הייתה הראיה של הגמרא, תראו, אני מתקורא את המילים של רשי, איסל כדעתך יש לכהן צד שחייה בו, נמצא זה אם יצא בעשירי פותר ממנו של הכהן, כתקפו הכהן בא לומר לפי התפיסה הזאת, ואולי זה רק בבחור, אני חוזר, אולי רק בבחור, שכשאני אומר שנשאר אצלך הבחור אצל הישראל, והוא לא נותן אותו לבעלים, לכהן, סליחה, עדיין מה הוא חייב כל הזמן להגיד לעצמו? אבל אולי זה בכור, אולי זה קדוש, כן, אולי זה קדוש. הוא לא יכול לשכוח את הקדושה, כאילו מפריעה לעולם החולין של החושן משפט להגיד, זה שלי וזהו. אתה צריך כל הזמן להגיד לו, עכשיו מה המבחן כביכול שטוען רב חנניה, שאולי זה קדוש, אם הכהן יכול מה לעשות, לתקוף, עכשיו אני חוזר, הכהן יכולה לתקוף מצד מה מצד שהוא טוען שזה משמעיה, כמו הכהן יתקוף מאיזה זווית, התורה צוותה עליך לתת לו אותו, כן? תבינו לב, בממונות התורה לא צוותה עליה לתת לך, אבל בבכור יש לך מצוות נתינה, עכשיו אתה טוען, טוב, אני לא יודע. אבל במובן הזה, זה בדיוק השאלה שתקפו כהן מוציאים מידו, כלומר, אם תקפו כהן מוציאים מידו, סימן שמה אני אומר כל הזמן, שמה אני אומר, זה הכהן אין לו פה שום אחיזה. אז זה כמו חושב משפט רגיל מתנהג. לעומת זאת, אם תקפו כהן אין מוציאים מידו, אז מה אני אומר לעצמי? כנראה שגם כשהוא אצל הישראל, אין לו אחיזה גמורה, אין לו אחיזה גמורה, אז אני עכשיו אני עורך את רב חיים מויזר לרגע, אז איך הוא מקדיש אותו? כאילו, איך הוא... כלומר, איך... עכשיו, אם אני רואה את פעולת מעשר בהמה כסוג של הקדשה, אז שימו לב, עכשיו אני חוזר לראשונים. לפי הר"ן והרמב"ן, מה בול הייתה השאלה של הגמרא? האם אתה יכול להקדיש ממון שהוא... שאולי שלך, אולי לא שלך, לפי דעת הרמב"ן. בואו נעשה עכשיו לדייק את הדברים. הראיה שרב חנניה ניסה להביא, היא משוחחת ישירות עם אייביילו. שמתם לב, כי לפי דעת הרמב"ן, כל הסוגיה, כל הזמן מדברת באותה שאלה, כולל בדיון כאן. אייביה הייתה, אם אני יכול להקדיש מרחץ שאולי שלי, אולי לא שלי, כלומר, את החלק של השני. הראיה מתקפו כהן היה שאפשר להקדיש. ועכשיו במעשר בהמה, קיבלתי בול את המקרה שמדברים עליו ביי ביי. מה קיבלתי מקרה? שיש לך בהמה, שהיא אולי של הכהן, ואתה מנסה להקדיש אותו, הכוונה במעשר בהמה. אתה יכול להקדיש בהמה שאולי של הכהן, אז אם תקפו כהן מוציאים מידו, אז אני אומר, זה לא אולי של הכהן, זה ודאי שלך. לעומת זאת, אם אני אומר שתקפו כהן אין מוציאים מידו, אז אני אומר, זה אולי שלך, ואז השאלה היא, איך תוכל להקדיש? אבל זה משוחח, זה משוחח ישירות עם אותה שאלה. לעומת זאת, אני רוצה לחזור רגע לתוספות. כלומר, גם הרן זה יהיה אותו דבר, כי הרן אומר, הקדש יכול לחול מספק. ואני כרגע חושב על התוספות, התוספות אומרים, מה הייתה הבעיה? האם הוא מודה או לא מודה? זה תולי באיזו שאלה, אם אתה... אם לא לתקוף, זה כמו לתקוף. כי אם זה לא כמו לתקוף, לא צריך לצבוח. אז אם זה כמו... אז עכשיו שאלנו עוד תת שאלה. על מה הדיון כאן? אז פה, לא יודע אם ראיתם את הריטווה, ראיתם אותו? ואת שמתי במהלך הבוקר את הנוסח של כתב יד ותיקן 117. הריטווה כותב ככה, נמצא זה פותר ממנו מון של כהן, פירוש, כי שמה הספק יהיה עשירי. ויפתור את דרום מן המעשר בתלה זה שהוא באולי ממונו של כהן, כי הוא פדיון פטר חמור, אף על פי שלא תקפו כאילו תקפו דמי, פירוש כמאן זה תקפו כהן, מעניין ילי תפיסה, היית לי בגב הידררה דממונה, אלא שמה מינה מוצאין אותם מידו. מה כתב המגיע? ראיתם לפנינו להתעקם בגמרה. ולריטווה הכניס חצי משפט פנימה, שחצי המשפט הזה הוא שלא תקפו, כאילו תקפו. עכשיו, המגיע פה לא בדק את כל כתבי היד, אני כן בדקתי, בכתב יד ותיקה 117 ממש מופיע הנוסח הזה, שאילו תקפו, שאף על פי שלא תקפו, כאילו תקפו, את מי הנוסח הזה משקף לגמרי, איזו תפיסה, שמה הגמרא פה דנה באיזו שאלה, אם לא לתקוף, זה כמו לתקוף, נו, לפי מי זאת, זה הדיון בסוגיה? לפי התוספות, כן? שמים לב? כלומר, לפי התוספות, הריטווה ככה מפרש, ואני אומר, יש מי שגרס ככה בגמרא, אני לא מסתיר שעניות דעתי הנוסח הזה הוא נוסח משני לגמרי, וכאילו זה חדירה של תפיסת התוספות לתוך לשון הגמרא, לא מופיע באף כתב יד, וזה גם, זה נראה קצת משונה לחשוב שזה הנוסח, אבל לפי שיטתם, שימו לב, הדיון הוא האם כשהכהן לא תוקף, האם זה נחשב, כאילו יש פה את הדיון בעצם בשאלה, אם לא לתקוף, זה כמו לתקוף. בסדר? איך אני מוכיח אם לא לתקוף, זה כמו לתקוף? כי אני מנסה לשאול את עצמי, מה... אם ספק נכנס לדיר, למה חשב רב חנניה זה תולי בדיון שהיה בין רב אמנונה לבין רבה? כי אם אני אומר ששיטת רב אמנונה, שתקפו כהן, אין מוציאין מידו, אין מוציאין מידו, כן? אז זה אומר שלא לתקוף נחשב כמו לתקוף, אז מלך ישראל לא יכול להקדיש כי הכהן כאילו תקף. לעומת זאת, אם אני אומר שתקפו כהן מוציאים ידו, זה דעת רבה, אז זה אומר שלא לתקוף, זה לא לתקוף, זה לא כמי שתקף, נכון? עדיין אסור בגזרה בעבודה, אז ממילא אתה יכול להקדיש, אבל בסופו של דבר, כמעט ברור לי שלכל ההסברים, מעבר לשאלה איך אני משרשר אותו בדיון הגדול של הסוגיה, זה ברור שיש פה משהו מיוחד מהאופי של בכור. כי אם אני שואל למה זה נחשב לתקוף או לא לתקוף, כי בכור הוא עולם מאוד מאוד מיוחד. בכל כך, בא רב חנניה, ובואו ננסה לסכם את שיטתו, רב חנניה רצה להוכיח, נשים הציד עכשיו את כל הוויכוחים בין הראשונים, מה הוא רצה להוכיח? שהיכולת להפוך ספק בכור למעשר בהמה, הוא מוכיח שזה נחשב בוודאות הרכוש של מי? של הישראל. לכן הוא יכול לעשות את זה. כפו כהן, מוציאין מידו. אוקיי? אז זה בא הבאי, ומה הבאי דוחה אותו? מה הבאי אמר לו? כן, הבאי הוא יודע ללמוד. כן, אז מה הבאי אמר? אני אצר לך מקרה שאני נטרל את הבעיה של שאלת הבעלות, אני אצליח לייצר מקרה שבו יהיה ספק הנכנס לדיר, שהוא יהיה ספק בחור, אבל הוא יהיה ספק בחור באופן שאני לא מנצל את הממון כהן בשביל... בשביל להיפטר ממעשר בהמה. למה? כי מה הבעיה הצליח לייצר בגאונות? מקרה שהוא גם ספק מעשר. במילים אחרות, אם הוא של הישראל, אז אתה חייב במעשר. ואם הוא לא של הישראל, אז אתה גם פטור מהמעשר. למה? כי זה הבהמה העשירית. אתם איתי? זה בהמה העשירית. זה מובן אחי, אתה איתי?
יש איזו בעיה, כי זה... כי התשע האחרים שנפטרים עם הבהמה הזאת, אתה לא צריכים
לייסר אותם. זה נכון, אתה כבר יודע את המשך הסוגיה, אבל בשלב הזה כאילו בא הבעיה...
זה לא קשור למשך הסוגיה.
זה לא קשור, אבל תראה, ככה, יש לי בהמה שהיא ספק בחור. עכשיו, אני רוצה לחזור על מה הסוגיה מתלבטת. הסוגיה אומרת, בצד אחד פסקתי שישאר אצל הבעלים, מצד שני אני שואל את עצמי, איך שזה אצלו הוא צריך להתייחס אליו. אם הוא כל הזמן צריך לחשוב שהוא ספק בחור, אז אני כבר יודע שזה אסור בגזרה ועבודה, וואלה. אבל אם הוא גם צריך לחשוב שזה לא ממש שלו, שאולי זה של הכהן, אם הוא צריך לחשוב את זה, נכון? אז הטענה של רב חנניה, זה תלוי בשאלה, אם ספק, אם תקפו כהן מוציאים מידו, אם מוציאים מידו, והעובדה שהוא יכול להכניס לדיר, מלמד שהוא מתייחס לזה כאילו זה ממש שלו, הוא יכול להתעלם לגמרי משלו, רק גזרה ועבודה יעשר, זה שתת רבה, בלי קשר לבעיית הבעלות. שבא הבעיה ואומר, בוא אני מייצר מקרה, שבמקרה הזה, אמא, ואני ניטרלתי את השאלה של הבעלות, כי אמא באמא של הכהן, אז באמת זה פטור ממעשר בהמה, אז לא השתמשתי בבהמה שלו לפרוע חוב של מעשר בהמה, כי זה בהמה, כי אני לא חייב במעשר בהמה, לא פרעתי את חובי, ואם הוא שלי, באמת אני חייב, אז אני אשתמש בו. ואז יוצא אביה, ומה הוא מגלה את אמריקה, מה אביה מגלה? דבר מדהים, שאני רוצה שקצת להתחבר אליו. מה בא אביה ומגלה? שאם יהיה לי מקרה שיש לי ספק, אם יש לי עשרה, יש לי מעשר בהמה שהמניין הוא שיש לי ספק. כן, יש לי פה 9 בהמות חולים ובהמה אחת שהיא אולי בחור, אולי לא בחור. ומה הבעיה חשב בהתחלה? אני אספור אותו, ואז אני אביא אותו כמעשר בהמה, ומה אני אגיד לעצמי? מה נפשך? אם הוא של הכהן, אז לא פרעתי את חובי מהכהן, ואם הוא שלי, אז בטח, אז אני חייב במעשר בהמה. מה הבעיה בעצם מגלה? איזה יסוד ענק הוא מגלה? שבמקרה כזה פטורים ממעשר בהמה בתורת ודאי. אתה באמת פטור ממעשר בהמה, כלומר... אז לכן אי אפשר להעמיד את הברייטה של הספקות נכנסים לדיר להתעשר במקרה שיש לך את הבהמה העשירית, כי כשלא ברור לך אם יש עשרה, אתה פטור, זה לא שאתה צריך לספור עשרה ולהגיד שהעשירי הוא ספק מעשר בהמה, משהו כזה, לא. אתה פטור ממעשר בהמה, אתה לא חייב, ובלשונו, אתה נפטר במניין הראוי, למה, עשירי ודאי אמר רחמנה ולא עשירי ספק, אחנמי עשירי ודאי אמר רחמנה ולא עשירי ספק, ובמקרה הזה הבאי אומר, אתה פטור ממעשר בהמה, אז לא יכול להיות שאתה מכניס את הספק הזה להתעשר בדיר. בסדר, זה מובן, זה מה שהבאי המחדש.
אבל קודם כל, התשעה אחרים, מראש זה לא מסתדר, כי הם לא באותה תורה, כי התשעה אין מניין הראוי. לכן הם אפילו, הם לא נפטרים אפילו. הם הולכים לגורן אחר, הם מחכים שיבדלו.
אלה שלא נספרו, אני רוצה שנחזור.
כן.
הוא למד זה מרבה, מה שרבה אמר, אם המניין, מי שנספר כבר, הוא יוצא מהמשחק, אפילו מה קרה למספר, אם הוא לא הושלם. כאילו סופרים אותך פעם אחת, שימו להם מה רבא לימד אותנו, סופרים פעם אחת. המניין צריך להיות מניין ודאי, אין דבר כזה להיספר מספק, כן? ולכן אומר אביי, אם יש לי 9 חולין ואחת ספק בחור, אני לא, אין מעשר בהמה, אין, העשירי הזה לא קיים, הוא לא קיים מבחינתי, למה? כי העשירי ודאי אמר רחמן, אבל לא עשירי ספק. אני רוצה קצת לנסות לעמוד על שורש הדין ולהתחבר קצת למעשר בהמה, כי יש פה, אני חושב, יסודות גדולים מאוד, גם בסוגיה וגם מבחינה מה שרקחת לחיים שלנו. כן.
בחור ניתן הכהן כולו, לגמרי. אז הכהן צריך להקריב אותו, אבל גם הוא אוכל לא רק את חזה תנופה ולא רק את השוק וזה, אלא הוא אוכל את כל השלמים למעט מה שמקריבים. לעומת זה, המעשר של התחת השבט, הוא נאכל ברובו לאדם. והכהן מקבל מתנות כהונה. אני שואל, בוא נגיד מראש, זה לא קשור. כלומר, כל המימי נפשך הוא לא כל כך רלוונטי, כי של אביי. כאילו אביי דוחה את זה בצורה אחרת, אבל...
בהמה של כהן פטורה ממעשר בהמה. בהמה של ישראל חייבת מעשר בהמה. עכשיו יש לי בהמה, אני מסביר, היא אצל הישראל, אבל אולי הוא של הכהן. כלומר, לו הייתי אומר, עכשיו אני חוזר, כלומר, אביי אומר, אם יש לי בהמה, נגיד שאני חושב, למה אביי אומר אין ראיה? כי אני יכול לחשוב שאת כפו כהן אין מוצאים מידו, כלומר, אני יכול לחשוב שאולי זה של הכהן. זו הכוונה, אין מוצאים מידו. שגם כשהוא אצל ישראל, אני אומר, וואלה, אולי הוא לא ב-100% שלו, אולי הוא של הכהן. אביי אומר, אם זאת הבהמה העשירית, אז כל ה-10 פטורות ממעשר בהמה. למה? כי לא בטוח שיש פה 10 בהמות. כי העשירית, אולי כן, אולי לא. זה נקרא עשירי ספק. אני חייב שה-10 בהמות יהיו 10 בהמות, שאני יודע בוודאות שהן חייבות במעשה הבינה. אני רוצה קצת לנסות להבין את הצורך הזה בוודאות המוחלטת הזאת במעשה הבינה. כאילו מאיפה הדבר הזה מגיע? עכשיו זה ברור שזה מגיע ממקום מאוד מאוד ברור, שהוא לאמיתו של דבר יש לו ביטוי בהלכה בעוד מקומות. בואו נצא קצת לראות אותו בעוד מקומות. אני אביא שני מקומות, בסדר? והוא, האמת, קודם דיברנו על ההשוואה לעולם של תרומות ומעשרות, ותרומות ומעשרות זה לא ככה. כשמכירים למשל ההלכה שתרומה גדולה ניטלת בעומד, גם תרומת מעשר ניטלת בעומד, אתה לא צריך לתת בול על ה... פתאום במעשר בהמה, מה אומרים לי? וואו, זה חייב להיות מדויק לגמרי, כן? וזה ברור מאיפה זה מגיע, מאיפה זה מגיע?
מהתורה.
בסדר, אבל מאיפה זה מגיע? כי בתרומות ומעשרות, מה אני עושה? אתה למדת איתי קצת בסדר רמב"מים, נכון? תרומות ומעשרות אני מפריש, ואילו מה אני עושה במעשר בהמה?
מקדיש.
לא, אני לא מפריש, מה אני עושה?
מונה.
אני מונה, אני סופר, נכון. זה מה שאני עושה, אני סופר, אני לא מקדיש, אני לא מפריש. מה שקורה בתרומות ומעשרות, יש לי קרי גדול, ואני יכול לבחור בתוך הקרי הזה מה להפריש ממנו. הקרי עצמו הוא טבל לפני שאני מפריש. במעשר בהמה, אתה זוכר שזה לא טבל? מה את זה איתי? אוקיי, בסדר. אבל אני מפריש, וכשאומרים שאתה בא להפריש, אתה בעצם מפריש יחסית לשאר הקרי. עכשיו, כשאמרו לך להפריש אחד מן המאה, מה נקרא אחד ממאה? אתה לא צריך לבוא עם משקל ולמדוד על המיליגרם. זה צריך לראות כאחוז, בעצם זה צריך לראות כמשוחח איתו. אבל במעשר בהמה זה לא ככה. במעשר בהמה אני מונה. עכשיו, בוא ניקח קצת כדי להבין מה ההבדל בין לספור לבין להפריש מקרי. נלך לעולם של תערובות. שמעתם פעם על ההלכה שדבר שבמידה משקל או מניין הוא לא בטל בעוד? שמעתם פעם את ההלכה הזאת? אז בואו אני מסביר, אני רוצה לדבר, כשאתם הולכים לסופר, חלק מהדברים אתם קונים במידה, חלק אתם קונים במשקל, וחלק אתם קונים במניין. דבר שבמניין לא בטל, רוצה להסביר. תחשבו סופר, אתם קונים נוזלים, בדרך כלל איך קונים אותם? במידה, לפי?
ליטר.
לפי נפח, מידה זה נפח. יש דברים שאתם קונים במשקל, נכון? למשל, פירות וירקות, עופות, בשר, קונים את זה לפי משקל, ויש דברים שאתם קונים לפי מניין. ביצים למשל, לפי מניין, נכון? יש גם באגף פירות וירקות כאלה שלפי מניין. למשל, יש כאלה שמוכרים יחידות בודדות, נגיד אננס, לא שוקלים לך כאן, אתה קונה אננס אחד, נכון?
50 שקל.
עכשיו, מה ההיגיון שדבר שבמניין הוא לא בטל ברוב? תוספות פה שאלו, לא יודע אם מישהו הספיק לראות, למה לא אומרים שקפץ אחד לתוך הזה, כולם פטורים? אז התשובה פשוטה, מה קורה במניין? או נשאל לפני כן, מה קורה בתערובת שמישהו בטל ברוב? אני עוסק בקבוצה הגדולה, ואחד נבלע בתוך הקבוצה ונעלם. אבל כשיש לי דברים שאני סופר אותם, נגיד יש לי 30 ביצים, ונכנס פנימה עוד ביצה אחת, שהיא ביצה של איסור. ואני לא יודע לזהות אותה. למה אני לא אומר זה בטל ברוב? כי הוא מובחן מכל האחרים. מקום 30 ביצים, יש לי 31 ביצים. כשיש לי דבר שבמניין, כל אחד מובחן בתורת עצמו. את פה אתם איתי? הוא מובחן לגמרי.
זה קשה, זה קשה.
מה?
זה כאילו...
זה לא קשה להבין.
לא, זה לא קשה להבין.
כשאני סופר דברים, ההנחה היא שכל אחד עומד בזכות עצמו, ואני פשוט לוקח עוד יחידה, ועוד יחידה, ועוד יחידה, ועוד יחידה. כלומר, כשיש דברים שאני סופר אותם, שימו לב, כל אחד עומד בפני עצמו. זה בין היתר, כי איך אני סופר? אחד ושתיים ושלוש. כשאני סופר, אני עושה ספירה נפרדת לכל אחד מהם. הספירה עולה. אבל כל אחד נמנע כביכול בתורת עצמו. סליחה?
אני לא הבנתי.
אז אני מסביר, בסדר? כשאני עוסק בתרומות ומעשרות, אני לא עוסק בספירה, אני לא סופר כמה גרגירי חיטה יש לי. אני קונה שקית גריסים. אני ספרתי כמה גריסים יש בשקית. אני שאל אחרת, זה מעניין אותי כמה גריסים יש בשקית? אתה מכין צ'ולנט לפעמים? אתן לך מתכון אם אתה לא מכין, בסדר? מה אכפת לך בדיוק כמה גריסים נכנסו, אם זה 100 גריסים או 101 גריסים? אז אתה יכול לדבר שיש פה תערובת. עכשיו ייכנס שם איזה גריס אחד, נגיד של תרומה, והוא יהיה יותר מ-100, אז אתה יודע מה יקרה לגריס הזה? הוא ייעלם, בסדר? ייעלם בתוך הערימה, בסדר? אתה הייתי? אז הוא בטל ברוב. אבל מה קורה בדבר שבמניין? וכשהדברים שאני סופר אותם, כשאני סופר את הדברים, הוא לא נבלע, כי עצם הרעיון שאני סופר אומר שכל אחד הוא הוא מובחן, הוא מובחן לפני עצמו. אני פשוט, יש לי עוד אחד כזה. בעצם שאלת השאלות בתערובות, אני אגיד לכם את שאלת השאלות, כדי שמישהו ייבטל ברוב, צריך להיעלם בתוך הרוב. אם הוא לא נעלם בתוך הרוב, הוא לא יכול להיבטל. בסדר, אתה אולי מכיר את הרן, דבר שאין לו, דבר שיש לו מתירים, לא בטל ברוב. אז הרן יש לו חידוש עצום. הרן אומר שמדובר דווקא במין, במינו, ולא במין בשאינו מינו. יש לנו שני סוגי תערובות. יש לי תערובת של מין במינו. אותו דבר נבלע אחד בתוך השני. מין בשאינו מינו זה שני דברים שונים. עכשיו אומר הרן, סברה מדהימה, זה רן בנדרים. הרן אומר ככה, במין בשאינו מינו מה יוצר את התערובת? למה אחד נעלם בתוך האחרים? כי יש לו זהות שונה מהם, ואחרי שהוא נכנס לתוכם, אני לא מוצא אותו. אז הוא מתבטל ברוב. אבל הרן שואל על מין במינו, אומר הרן, למה הוא שיתבטל ברוב? במקום... אני מדבר, נגיד, חטיפת יין שנהיה נסך, נכנס לתוך עוד יין. הוא לא בטל, הוא פשוט הצטרף עליהם. אז יש עכשיו עוד טיפה יין, כאילו. אז אומר הרן, אתם יודעים מה יוצר את התערובת? את הניגוד שאחד נעלם, שאחד מותר ואחד אסור. אז הניגוד הזה יוצר שאחד בולע את השני. אבל מה קורה בדבר שיש לו מתירין, אומר הרן? הוא לא מספיק אסור, אז אם הוא במין במינו, לא נוצר ניגוד. כמו בעולם התערובות, שאלת השאלות, שאני חייב כל הזמן לשאול את עצמי זה, האם נוצר לי ניגוד שיש רוב שבולע את המיעוט. בדבר שבמניין, אני רוצה שנתחיל להתחבר קצת לחוויה של דבר שבמניין. בדבר שבמניין, אתה לא רואה ניגוד, הוא לא נבלע בתוכו, הוא לא נעלם, הוא, כל יחידה מובחנת, פשוט יש לך עוד יחידה, עכשיו לך תמצא אותה. תערובת זה לא... שאתה לא יודע מי הוא. תערובת זה שהוא נעלם בתוך התערובת. כלומר, כשאני מדבר על מניין, אני רואה לנגד העיניים שלי שכל יחידה עומדת בזכות עצמה. קודם כל, הדבר הזה מובן, אני מקווה שהדבר מובן, כאילו שנבין מה ההבדל בין לספור לבין להפריש. זה שני עולמות שונים. אני עוסק פה ביחידות, מיד עקיבא, אני עוסק פה ביחידות שהן יחידות מובחנות. זה לספור. עכשיו פה כדי להבין את דברי הגמרא, אנחנו נוסיף עוד יסוד, ואז עקיבא ישאל. וזה דבר שאמרו אותו, שאמר אותו אחד מגדולי האחרונים בהקשר אחר לגמרי. אבל האמת שמצאתי רעיון מאוד דומה בראשונים פה. יש שאלה גדולה באחרונים, למה אין בספירת העומר בחוץ לארץ, יש יום טוב שני, למה אין ספק הדיומה? למה לא סופרים בחוץ לארץ? משני של פסח לא סופרים כל יום, היום יום שני, היום שני ימים בעומר, היום שלושה ימים בעומר, היום שלושה ימים, ארבעה ימים לעומר. שאלה שכמו שראשונים שאלו אותה. אז בעל המור אומר כי ספירת העומר הוא זכר למקדש, והוא לא, בעצם לא מקיימים את המצווה כל כך בזמן הזה, אז לא צריך ספק הדיומה. וסברה מדהימה שאומר אותה דבר אברהם. דבר אברהם אומר כי אי אפשר לספור מספק. שמו את הסברה שלו. דבר אברהם אומר, אתם מנסים לספור את הגולות, יש לכם, היה לכם פעם גולות שהייתם ילדים?
כן, כן.
הייתי אצל הנכדים שלי שבוע שעבר, לפני הסגר, והוא בן שש הוציא את כל הגולות שלו, התחיל לספור אותם, בסדר? עכשיו, האם אפשר לספור וזה להגיד מה? אולי יש לי חמש גולות, אולי יש לי שש גולות. דבר אברהם אומר איזה רעיון, שלספור מה המניין חייב להיות? מדויק, ודאי. ככה מניין חייב להיות. מניין חייב להיות מדויק. לבוא ולהגיד, לגמגם, אולי היום שני ימים, אולי היום שלושה ימים, דבר אברהם אומר, זה לא לספור. זה לחיות בעולם הספקות. עכשיו, תראו שאחד מתקשר לשני, כי מה זה לספור? לספור זה להגיד, אחד, שניים, שלוש, כאילו להצביע על יחידה. היום הזה, היום הזה. יום שאתה אומר, אולי הוא כזה, אולי הוא כזה, היום הזה לא קיים. כלומר, מניין חייב להיות מניין ודאי, בלשון... של ה... אני רוצה להקריא לכם פה דברי הריטב"א. תשמעו מה הוא מביא פה בשם הרב החסיד, שזה רבינו יונה גירונדי. הוא כותב בשמו, כל שהספק בתוך עשרה מפסיק ומבטל אותו מניין לגמרי, כאילו אין כאן מניין כלל. ואי אפשר בעשרה שהספק בתוכן לבוא לכלל עשירי, ועשירי בלא קריאת שם אינו קדוש, כי הספק ביטל המניין. זה ממש מפורש, איך הוא מסביר את הדין של הבעיה? בואו עכשיו נחבר את הדברים ביחד. איך הרבינו יונה מסביר את הדין של הבעיה? למה עשירי ודאי אמר רחמנה ולא עשירי ספק? כי אם יש לך תשע בהמות ודאי, ואז אתה מגיע לעשירי ואתה אומר, אולי הוא עשירי, אולי הוא, כלומר, אני עכשיו חוזר למקרה שלו, נכנסתי לספק לדיר והוא הבהמה עשירית, בסדר? עכשיו, כשמגיע הבהמה עשירית, אני אומר, אולי יש לי פה בהמה עשירית, אולי אין לי בהמה עשירית. אומר הרבנו יונה, זה לא נקרא, תעזרו לי, לא נקרא לספור. אתה לא אומר, אולי יש לי, אולי אין לי. או שיש לך, או שאין לך. אם אתה לא יודע אם יש לך, אז אתה לא יכול לספור אותו. במילים אחרות, לפי הסברה הזאת, שאומר אותה פה הרב החסיד, הסיבה שספק, שהעשירי ודאי אמר, אנחנו לא עשירי ספק, הוא לא כי בספק מעשר בהמה אתה פטור. מה פתאום? בספקות צריך להתחייב. כמו שאתה ספק בחור אתה צריך להתחייב. למה שלא תתחייב בספק מעשר? אלא כי מה יוצר את קדושת המעשר? מה הופך אותו לעשירי? מה הופך אותו?
המניין.
אם הוא נספר, המניין, אתה בעצם לא מקדיש אותו. אני למדתי קודם בסדר עם הדר, למדנו קצת רמב״ם בלכות בחורות. עברנו על כך על הפרקים של רמב״ם על מעשר בהמה. רמב״ם מתאר שאתה צריך לשים עשר בהמות, את הבהמות בטור, לעשות מעביר צונו תחת שבטו, ואז הם עוברים בתוך איזה פתח צר, אחד, אתה אומר אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, כשיהיה עובר אחד ואתה אומר עשר, זאת אומרת, אני אגיד יותר מזה, זה לא שאתה מקדיש אותו, אלא ברגע שאתה ספרת אותו והוא העשירי במניין, אתם יודעים מי מקדיש אותו? מי הופך אותו לקדוש ברוך הוא? שימו לב איך זה דומה לבחור. בחור קדוש מאליו כשהוא פטר רחם, ומעשר בהמה קדוש מאליו שהוא הפך להיות מה? העשירי. התפקיד שלך הוא לספור, זה התפקיד שלך. התפקיד שלך הוא לספור. העשירי שספרת, אז מה אתה אומר? הוא מאליו קדוש. בתנאי אחד, שהוא נספר כעשירי. אם הוא נספר כעשירי, אז הוא מתקדש. אבל אתה צריך לספור אותו עכשיו. שיש לך בדיוק עשר בהמות, ואחד אולי כן ואולי אחד לא. אז בעצם טענת הבעיה, לא הצלחת מה לעשות? לא הצלחת לספור. לא הצלחת לספור עד עשר. התגמגמת. אתה לא ספרת. עכשיו, אם נשאל את עצמנו, למה דווקא במעשר בהמה התורה אמרה לספור, כן? אז כמעט עולה בבירור, ויש מדרשים שאומרים את זה באופן מאוד מאוד נפלא, אולי אתם מכירים אותם מכל סוג חכמנו, יכול להיות? כי הרואה של הצון, את מי הוא רואה? הוא רואה בעלי חיים, שיש להם נשמה. אני יודע שזה לא נשמות אלוקיות של בני אדם, כן? אבל ברגע שאתה רואה קבוצה, מה אני בעצם אומר לרואה? מה התפקיד של הרואה? התפקיד שלו הוא לראות, לא רק את הקבוצה, אלא לראות כל אחד מהם. כן, אתם מכירים את המדרשים, למה אבותינו הקדושים נבחרו להיות מנהיגים? כן, כאילו, למה אבותינו הקדושים נבחנו, על מה בחנו אותם? זוכרים שדיברנו, אני רוצה קצת לחבר את האסוציאציות של הסוגיות פה לתנך, בסדר? אמרתי לכם, כפו כהן, איזו אסוציאציה עושה לי צמרמורת? בני אלי. זה הצמרמורת שלי, בסדר? אני זוכרים שבדף ה' למדנו שרואה פסול לעדות? אמרתי לכם, וואו, אתם יודעים, במה נבחנו אבותינו הקדושים? הם היו רואי צון. עכשיו, אבל מה הקדוש ברוך הוא ראה בהם שהם רואי צון? אז תראו מה כתוב, בדק לדוד בצון, מצאו רואה יפה, שנאמר, וככה הוא מכלות הצון. מהו מכלות? כי דוד לא הסתכל על הקבוצה, אלא מה הוא ידע להסתכל? על כל פרט ופרט. משה לא בחנו אלא בצון, כן? איך נבחר משה רבנו? ברך גדי אחד, אמר משה רבנו, אמר, וואו, לא ידעתי שהגדי הזה עייף. כלומר, אני רוצה להגיד לכם משהו מעולם החינוך, בסדר? אני עובד עם קבוצה. אבל האמת שמה אני צריך לעשות? אני חושב שאני לא עושה את זה מספיק טוב, אז אני עכשיו אתן מוסר לעצמי. אני צריך, ברור, אני עובד עם הקבוצה, אני לא יכול לעבוד פרטני. אבל אני צריך לחשוב על כל אחד מכם, איפה הוא נמצא, איך מקדמים אותו, כאילו איך העבודה עם הקבוצה, איפה אתה נמצא. יש איזה סיפור מפוסר על אחד מבעלי המוסר, שלא היה הולך לישון בלילה לפני שהוא היה מעביר לפניו כל אחד מהתלמידים ושואל האם היום התעניינתי בו, האם אני יודע מה שלמה, האם נתתי לו משהו צריך, הרבי תמר אמר לי שהוא לפעמים הוא עושה את זה. לא יודע, אולי הוא כל לילה עושה את זה, כן? זה, כלומר, להיות רואה, אתה יכול לראות קבוצה במה אתה עושה. גם כל אחד, כביכול התורה אומרת לי, אני מנסה להקשיב למה שהתורה אומרת במעשר בהמה, התורה אומרת לנו את הבהמות שלך צריך לספור. והכוונה, מה הכוונה לספור? לראות כל אחד בפני עצמו. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, לראות כל אחד לבד. עכשיו זה מאוד מאוד מזכיר את כמובן נתן לתוקף. איך נתן לתוקף מפרש? כבקרת רואה עדרו, מעביר צונו תחת שבטו, כן, תעביר, תספור נפש כל חי, ותנה תוקף הולך להגיד שהקדוש ברוך הוא בראש השנה, איך הוא ביום כיפור, איך הוא מסתכל עלינו? הדימוי של הרואה, איך הוא מסתכל עלינו?
אחד אחד.
אחד אחד. אני לא מסתיר מכם, שדווקא בכתבי היד של המשנה נראה הפוך. אני שבכתבי היד הטובים של המשנה לא כתוב שבראש השנה הכל באי עולם אומרים אפניו כבני מרון, אלא כתוב כבנו מרון. ומה זה נו מרון? נו מרון זה מילה יוונית, שפירושו גדוד. פירושו גדוד. וזה עולה בבירור מהתוספתא, שזה ההסבר, כי כתוב בתוספתא שנאמר, וואו, נו, וואי, רק שנייה, מה הפסוק שמביאים? משהו לכל צבאותם, זה כמו הדימוי של המשנה, לפי כתבי היד הטובים, זה כמו מפקד מסדר שעובר לפניו בסך הגדוד. ואתם יודעים איך גדוד הצבאי אמור ליצור, כולם בתוך קצב, ביטול האישיות, כל הצבא זה למחוק את האישיות שלך, כן? זה שתהיה ככה אחד מתוך קבוצה. יש פה, האמת שבצון, בכיתה, בקבוצה, יש את המתח הזה. מצד אחד אתה רואה את העצון, אתה לא רואה כל אחד. מצד שני, אתה נבחן אם אתה יכול לראות כל אחד ואחד. עכשיו, אני חוזר לסוגיה שלנו, בסדר? מה שבעצם סוגייתנו אומרת לי, שהעולם של מעשר בהמה הוא העולם של המניין. הוא לא העולם של ההפרשה. המניין. למנות זה בוודאות. אתה לא מונה, אולי יש לי צון, אולי אין לי צון. אתה, לכן, אומר הבעיה, אם יש מישהו, שימו לב, מישהו שכבר נספר, לא יכול להספר עוד פעם. כן, למה? הרי לא הפרישו ממנו, כי אתה לא מפריש בכלל. זה, אתה לא מפריש. התפקיד שלך כבן אדם, מה הוא? הוא לספור. אם ספרת, יצא מהמשחק. מי שנספר פעם אחת, יותר לא קיים. לכן אומר הבעיה, אם אני אבוא לספקות הנכנסים לדיר, ואיך אני אפרש אותו, שעל מה מדובר פה? על תשע בהמות שוודאי יכולות להיספר, ובהמה עשירית שיכולה להיספר, זה לא נקרא לספור, כל העשר פטורות ממעשר בהמה. לכן, אי אפשר לפרש, הספיקות נכנסות לדיר במקרה כזה, אני חייב לפרש, יש פה יותר, לפחות עשר בהמות שוודאות חייבות. לכן מה אני יכול לעשות? אני יכול לספור, רק מה הבעיה? אולי אחד מאלה שאני אספור הולך להיות מי? כלומר, אולי העשירי יצא בדיוק מי? הספק. ואז אני לוקח את הספק הזה, וממונו, אולי הוא ממונו של כהן, אם תקפו כהן, אין מוציאים מידו, אז איך אני נותן את ממונו של הכהן? אז על כורחי, מה הוכחנו? שתקפו כהן, מוציאים מידו. נכון? כאילו אני בעצם לומד את הסוגיה, אני רוצה כאילו לראות לאיפה הסוגיה חותרת, לאיפה הסוגיה הולכת להגיע. אז רב חנניה, רב רמנונה, סליחה, חשב שתקפו כהן, אין מוציאים מידו. איך הוא הוכיח את זה מגיזה בעבודה? רבה, נא לו, לעולם אין לך תקפו כהן מוציאים מידו. רב חנניה, סליחה, הוא אמר לרבה, אתה בטוח צודק שתקפו כהן מוציאים מידו. הבעיה ניסה לדחות, אבל הבעיה דחה את התחייה, ולכן נשארנו לכאורה. עם מה נשארנו? עם רב חנניה, לכן לא סתם, מה יגידו תוספות? וכן הוא מסקנה, דיבור מתחיל פותר, וכן הוא מסקנה, דתקפה כהן, מוציאים מידו, נכון? זה לא נראה שהסוגיה הולכת לשם.
אבל זה עם רבה, זה בעצם, רב חנניה, אפשר לקרוא את זה בצורה הכי פשוטה, רב חנניה פותח משהו, הבעיה דוחה אותו מצד אחד, ואז אומר לא, 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 עזוב, נדחה את הכל. כאילו הוא עושה...
הבעיה דוחה את התחייה, ולכן מה נשארתי עם הראיה של רב חנניה לרבה?
לא, גם דוחה את רב חנניה
מלכתחילה. למה?
לא?
לא מסכים. זה לא מסכים.
אבל גם את ההוכחה.
לא.
אני לא מסכים. הוא לא מסכים, הוא לא דוחה את רב... הוא רצה להעמיד בעשירי ספק, והוא דחה את זה. אי אפשר להעמיד.
מה רב חנניה אומר? מה רב חנניה אומר? הספקות נכנסים לדיור
להתעשר. נכון.
אבל אני אומר... ספק לא בא לסורי, ולכן רבא חמידי פתאי צריך להסביר מה זה ספק, אבל הבאי בעצם דוחה את המשנה פה, אחרי זה צריך להסביר את המשנה שהיא מועמדת בספפח.
אני לא מסכים, אני לא מסכים, כי אני רוצה להסביר לך את העניין. כשהבאי אומר הספיקות נכנסים לדיר, הרי אני חראתי, אם אני אומר שתקפו כהן מוציאים מידו, אז הוא לא ספק בבעלות הישראל. הוא ספק בחור, אבל הוא לא ספק בבעלות, כי אמרתי המציאים החבור עליו הראייה. מה שהבעיה ניסה להוכיח, מה שרב חנניה ניסה להוכיח, והבעיה לא דחה את זה בדברים שלו, זה בול את טענת רבא, שאתה יכול להיות אסור בגזעה ועבודה. כלומר, אתה ספק בחור, מה הביטוי שאתה ספק בחור? שאתה אסור בגזעה ועבודה, ועדיין מה פסקתי בדיני ממונות? שבוודאות אתה נשאר אצל הישראל, ולכן אתה לא פותר ממונך בממון כהן. אז הבעיה רק דחה את האפשרות שהבמה העשירית תהיה ספק, אם אני חושב שתקפו כהן, אין מוציאים מידו. לא, כי מה הבעיה רצה לטעון? אני יכול לחשוב שתקפו כהן אין מוציאים מידו, והיא תהיה הבמה העשירית. זה לא יכול להיות. אבל אם אני עכשיו חוזר ואני אומר, תקפו כהן מוציאים מידו, אז לכן הספקות נכנסים לדיר, כי הם לא ספקות לעניין הממוני. אז לכאורה, הבעיה מקיים את ראיית רב חנניה. אני אומר, הסוגיה לכאורה הולכת, לא צריך את מופתעים שתוספות, ראש, מה אם כולם יגידו? תקפו כהן. מוציאים מידו. למה הסקנה עולה? כן, בטח שאפשר.
אני חושב שזה גם פשוט הגמרא. כלומר, רבא אומר את זה, אפילו בלי רב חנניה לא צריך את זה. לא צריך, רבא מספיק כדי לענות לרב הנונה, הוא עונה לו בצורה טובה, מרועדת. זה גם ברור לנו בשכל שיש הבדל בין זה, ואף על פי כן גזעה ועבודה אסורים. בסופו של דבר רב חנניה מנסה, אני חושב שבהתחלה, להוכיח את דין תקפו כהן אין מוציאים מידו.
מוציאים מידו.
סליחה, שמוציאים מידו. להוכיח את זה לרבא מהמשנה, ואחרי שהבאי מסיים וגומר עם כל הסיפור הזה, הוא לא מוכיח את זה, לא צריך להוכיח את זה. מה הוא כן מוכיח? גזעה ועבודה. כלומר, הוא לא צריך... את רב חנניה כדי להוכיח
שתקפו
כהן מוציאים מידו.
אתה בלבלת אותי, אני אגיד לך למה בלבלת אותי, כי ספקות נכנסים לדיר להתעשר, זה כתוב במשנה וברייתא.
אבל זה לא ספק בחור, זה ספק
פדיון
פתח חמור, שהוא...
אבל הגמרא עוד לא אמרה את זה, תסתכל, מתי הגמרא תעלה על הרעיון, שצריך בכלל ללכת לספק פדיון פתח חמור, בדיון בין רבי חמידיפתי ורבינה. רבי חמידיפתי ורבינה הם דנים בזה עשרות שנים אחרי שאבאי ורב חנניה גמרו את הדיון שלהם.
רבינה דור חמישי ואבאי דור
רביעי. ורבי חמידיפתי הוא דור שישי. כלומר תלמיד של, 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 תלמיד של רבינה שואל את רבינה את השאלה. כלומר כשאבאי גמר את הדיון, אבאי עדיין צריך להיות מסוגל להסביר את המשנה. או את הברייתא, כן, שספקות נכנסים לדיר, למרות שהוא אמר והסירי ודאי אמר, אולי הסירי ספק. והתשובה הברורה היא שאבאי עצמו. ומה כנראה סבר, רבי סבר, שהספק הזה הוא ספק אם הוא בחור או לא, אבל הוא נכנס לדיר להתעשר מהסיבה הפשוטה, הוא לא ספק בבעלות הישראל, ולכן הוא לא ספק מניין. אין פה ספק, הוא ספק בחור, הוא לא ספק עשירי. זה שני דברים נפרדים לגמרי. שאלת רבי חמידיפתי הייתה, שימו לב, הדור שלפניי, כולו עסק בספקות נכנסים לדיר, מאיזה זווית, האם זה שאלה... ישראל באופן ודאי, אולי הוא משתמש בממונו של כהן. אבל פה שואלים שאלה הרבה יותר טובה. אם אתם מודים כולם, לא משנה למה, שהוא אסור בגזעה ועבודה, אז הוא ספק מה? הוא ספק קדוש. עזוב אותי מהשאלה אם הוא בבעלות הכהן או ישראל. אם הוא ספק קדוש, מי שקדוש פטור ממעשר בהמה. כלומר, עזוב אותי, אתם דנתם מצד מוציאים מידו, אין מוציאים מידו, אם הוא פותר בממונו של כהן, יש בעיה אחרת, הרבה יותר משמעותית. הבעיה היא שהוא אסור בגזעה ועבודה, אז הוא קדוש. אם הוא קדוש, בהמות קדושות פטורות ממעשר בהמה, אז על מה בכלל הדיון? עזבו אותי מהדיון שלכם. אז שם, מה בא רבי חמידיפתי ועונה לו? הוא עונה לו שמדובר בספק של פדיון
פטר חמור.
שהוא מנטרל את הבעיה של מה?
של הקדושה.
הוא מנטרל, איזה בעיה הוא מנטרל?
הקדושה באה לבטן.
הוא...
של הקדושה, כן, של הקדושה
הוא...
נגדית.
הוא מנטרל את השאלה של הקדושה, כן? למה או איך הוא מנטרל את השאלה של הקדושה? תסבירו לי אתם.
כי הוא בעצם, הוא מחליף את, ה... את הפדיון בטח חמור. גם, גם, קודם יפה, כל, רק פדיון בטח חמור שהוא לא ספק, אז גם החמור וגם עשה, שהולך לכהן, שניהם חסרי קדושה. קדושה... כאילו מתפוגגת
מצוין. עם הפדיון. כי פטר חמור...
אז
חום...
הוא פודה אותו עם, עם הספק חמור, אז, אז ספק הולך לכהן, ואז הם רוצים לחברו עליו הרעיה, וזה נשאר אצלו. ו... אבל אני עדיין...
מצוין, רוצה... רגע, רגע, אבל שנייה, לפני שאתה שואל, תיתן לכל הקבוצה להבין. כלומר, מדובר בספק פדיון פטר חמור, שהפטר חמור לא קדוש. פטר חמור רק אסור בענה, הוא לא קדוש. הוא חמור, אז אי אפשר להקריב. גם כשאני פודה אותו בסה... העשה לא נעשה קדוש, הוא לא הופך להיות שלמים. הוא פשוט, הופך, הוא במון הכהן. צריך לתת אותו לכהן, והכהן עכשיו שיהנה מעשה. אבל אתה לא, הוא, לא מדובר על קדוש או לא קדוש. אז ככה ניטרלתי את, ה, את הנושא של הקדושה, נכון? אמת? כאילו, הוא גם הביא פה ראיה מפורשת. שאם יש לך, שאם יש לך ספק פטרי חמור, והפרשת עליהם 10 סעין, הם חייבים במעשר בהמה, נכון? אז ככה ניטרלתי, איזה בעיה של ספק? בדיוק, אבל עדיין מה הייתי חייב עדיין להתעסק? עדיין לכאורה, לכאורה, אני אומר, הקריאה של תוספות הסוגיה, עדיין השאלה, אולי הוא שייך לכהן, נמצא פוטר ממנו של כהן, זה לא נעשה מנוטרל. יש לי ספק, יש לי פטר חמור בספק. עכשיו יש לי פדיון, עשיתי לו ספק. עכשיו יש לי ספק. אם אני אומר שהכהן יכול לתקוף ולהוציא אותו, כלומר אולי הוא של הכהן, אז עדיין נשארת בעיה, פוטר עצמו ממון חברו. לכן, לכאורה, עדיין נשארת הראיה שמה? מה נשאר פה? שתקפו כהן, מוציאים מידו. תקפו כהן, מוציאים. עכשיו מה רצית לשאול, עקיבא?
אני לא יודע מי... הרב חמיד הפתיע ורבינה הם לא פותרים בעיה שנשארה. כאילו, הם לא מדברים עם הבעיה. ככה אני מבין.
נכון.
הם לא מדברים עם הבעיה, הם חוזרים לאתר לסייע.
הם מנטרלים בעיה נוספת.
כאילו, פותרים פה בעיה מילולית, כי עדיין יש לנו הספקות נכנסים עדיין להתאסר. אבל אם ספק לא יכול להתאסר, אז מה... איך אתה אומר, הספקות נכנסים? אז
הם
אומרים, איזה ספקות מדובר? ספק שאין בעיה להסר אותו.
נכון, נכון, מצוין. מצוין, במילים אחרות, הסוגיה חייבת להתגבר על הבעיה של איך מאסרים ספק. השאלה היא כזאת, הוא ספק קדוש. אז איך אתה מאסר אותו? התשובה היא הוא לא קדוש. מדובר על פדיון פטר חמור. הסוגיה ש...
אם נחבר את זה לדיון הרציף עוד מהשבוע הקודם, יכולנו לסיים אחרי רב חנניה. בעצם.
אמת, אמת, אמת. נכון, אמת. אז בוא, אני רוצה שנסכם, ואז נשמע את השאלה שלך. אני רוצה לסכם.
קראתי בדיוק לזה.
אוקיי, מצוין. אז לא צריך לשמוע אותך, כבר שמענו את זה. כן.
לא, אני אומר מה שאחיה אמר.
כן.
בעצם, שרב חמיד יפתי פותר את הבעיה. אז לבעיה כן יש בעיה, וזה מה ש...
לא, לא, אני מסכם, בוא, אני אנסה לסכם, ואם זה לא מוסכם או לא מובן, אז לשאול עליי. כשאני בעצם גומר את הדיון על הספקות נכנסים לדיר לעשר, אני מגלה שלאמיתו של דבר, יש פה שלוש בעיות שאני צריך להתגבר עליהן, כשאני רוצה לעסוק בספק שנכנס לדיר לעשר. שאלה אחת, אם הוא ספק בחור, אז הוא אסור בגזעה ועבודה, הוא קדוש, אז הוא בכלל פטור ממעשר בהמה. שאלה שנייה שאני צריך להתגבר עליו, האם יש לי פה ספירה ודאית של מעשר בהמה? שאלה שלישית שאני צריך להתגבר עליו, האם הוא של הישראל או של הכהן? זה שלוש שאלות שונות. שמה שהגמרה בעצם עושה, כשהיא מגיעה לרבה חמידיפתי, מציע, סליחה, רבינה מציע לרבה חמידיפתי, שמדובר על פדיון פטר חמור, כמו יש פה פדיון של ספק פטר חמור, הוא מצליח להתגבר על האסור בגזעה בעבודה, כי הוא מותר בגזעה בעבודה, כי זה פדיון פטר חמור. שנית, הוא גם מתגבר על הבעיה, אם יש פה עשירי ודאי, כי פדיון פטר חמור חייב במעשר בהמה. ולכן הוא חייב במעשר בהמה. מה נשאר לי? רק שאלה אחת נשאר לי, נועם. נועם כל הזמן מסכים איתי, כן? אנחנו לא יודע שמסכימים איתנו. מה השאלה היחידה שנשארה לי? האם הוא... של מי הוא? של מי הוא? הרי תקפו, אם תקפו כהן, אין מוציאים מידו, אז אולי הוא לא שלך, אז מה אתה עושה מעשר בהמה בבהמות שהם לא שלך? אז לכן רצתה הסוגיה, וככה תוספות קראו את הגמרא. עדיין זה עומד שיש פה מספקות נכנסים לדיר להתעשר ראיה, שאני מכרתי שזה שייך לישראל, לכן הוא יכול להכניס אותו לדיר להתעשר, ולא להגיד רק אולי זה לא שלי, ולכן אם הכהן יתקוף, למה אנחנו נוציאים מידו? כי זה מדעות של הישראל. זה, זה, זה המהלך ש, שמתרקם פה בסוגיה, בסדר? איפה נכנס פה הרמב״ם לתוך הסיפור? ראיתם את הרמב״ם? אז הרמב״ם פה, אם אנחנו שואלים את עצמנו, איך הוא פוסק, אוקיי? אז יש לנו פה בלגן גדול בפסקי הרמב״ם, שאני רוצה להסתכל. הרמב״ם מצד אחד פוסק בלכות בחורות, שתקפו כהן, אין מוציאים מידו, נכון? אז שאלה אחת שצריך לשאול זה, אבל הגמרא נראה שהיא זורמת למקום אחר לגמרי. כן, ראיתם שאלך הרשב"א שואל את השאלה? הרשב"א שואל איך קראת את הגמרא? ראיתם את זה? הרשב"א שואל, אני אקרא לך לא הרשב"א, השואל של הרשב"א. השאלה שלו הייתה, לפום שמעתין משמע דקמא למילתא דרבא דיתקפו כהן, מוציאים אותו מידו. הוא אומר, אני לא מבין, למדתי את הגמרא, כל הגמרא נראית, אני חוזר. רב חנניה הביא ראיה, הבאי דחה את התחייה, נשארה ראיית רב חנניה. אז אם תקפו כהן, אמר הגמרא, אני חייב להוכיח את מוציאים מידו, אז איך הרמב״ם יכול לפסוק שתקפו כהן אין מוציאים מידו? אבל נועם צודק, יש עוד שאלה. ואם תסתכלו באחרונים הליטאים, הם כבר לא שואלים איך הרמב״ם קרא את הגמרא, זה פחות מעניין אותם. אלא הם יותר שואלים, הרמב״ם פוסק שהספקות נכנסים לדיר להתעשר. ככה הרמב״ם פוסק. והוא מעמיד את זה באיזה מקרה של פדיון פטר חמור. אני קורא את הרמב״ם. מי שהיו לו 10 טלאים, כל אחד מהן יפרישו על ספק פטר חמור. הרי הם כחולין לכל דבר, הוא מתעשרים כשאר הבהמה, הוא מפריש אחד מהם מעשר והשאר שלו כשהיו. אבל שואלים גדולי הלמדנים, זו שאלה מאוד מאוד מפורסמת. הרי הגמרא בעצמה טענה שאם תקפו כהן אין מוציאים מידו, אז, אז הספקות לא יכולים להיכנס לדיר להתעשר, למה? כי אולי הם של הכהן. אז איך יכול הרמב״ם, עזבו אותי איך הוא קרא את הגמרא, איך יכול הרמב״ם גם לפסוק שתקפו כהן אין מוציאים מידו, וגם מה לעשות? וגם להגיד שהספקות נכנסים לדיר להתעשר. זה בעצם השאלה שהם כולם שואלים. ושימו לב, זו שאלה בשתי רמות. שאלה אחת היא איך אתה קורא גמרא, ושאלה שנייה, זה מה ההיגיון הפנימי שלך?
ברור שהם מניחים שבזה שתקפו כהן אין מוציאים אותו מידו, מניח שהוא יכול לתקוף כי יש לו...
אתה רוצה לאכול? מישהו צריך לדאוג לך, כן? כן, תמשיך.
תביא את הכיסא מבעד המקום, על המקום של יד איפה. הם מניחים שבן אדם שתוקף, שזה שאם תקפו כהן אין מוציאים אותו מידו, זה בגלל שיש לכהן צד בתפיסה בחפץ. אני יכול להגיד שתקפו כהן אין מוציאים אותו מידו, לא בגלל שלכהן יש אחיזה בחפץ ואז הוא ספק שח. לא, אני יכול להמציא זה דין אחר, ואז עדיין להסרים לא מספק, להסרים ודאי.
אני חושב שלשניהם אין תפיסה. יכול להיות שהשאלה זה שאלה של מוחזקות, ואז ברגע שכהן תופס, אז יש לו מוחזקות ולישראל אין. כאילו, אם אני
מנטרל
את העובדה,
אני לא הבנתי, אני מבקש שתסביר לי איך יכול להיות שתקפו כהן. אני באמת, אני אומר, הייתה פה לוגיקה בסוגיה שהבעיה לא ערער עליה, הבעיה רק ניסה לייצר עם מקרה, שזה לא יהיה המקרה הזה, אבל כאילו מוסכם על גדולי המוראים, הבעיה ורב חנניה, כן, הבעיה במיוחד, כן, שאם אני אומר תקפו כהן אין מוציאים מידו, אז זה אומר שגם כשהחפץ ביד הבעלים, איך אני מתייחס אליו? כספק ממון הכהן, ולכן הוא לא יכול להיכנס לדיר להתעשר. אבל הרמב״ם פוסק מצד אחד שתקפו כהן אין מוציאים מידו, מצד שני הוא פוסק שזה נכנס לדיר להתעשר. איך נסביר את שיטת הרמב״ם? אני אומר, עזבו רק את השאלה, איך הוא קרא את הגמרא גם. מה ההיגיון הפנימי? הרי הבעיה ורב חנן טענו שזה לא יכול לגור בכפיפה אחת. איך באותו ספר הרמב״ם שם את שני הפסקים האלה שהגמרא טענה שהם סותרים אחד את השני? זו בעצם השאלה. אז מה אתה מציע?
אז אני מציע שהחצי השני של המשפט, של איך שתיארת את הגמרא, הרמב״ם לא מסכים עם זה.
מציע.
כלומר, נניח, המחשב הזה, אני בא ואני תוקף אותו, אני לוקח אותו, גומרים אין מוצאים ידי, זה אומר שהמחשב הזה היה ספק שלך, ספק שלי, ולכן הם מוצאים ידי. זה ההנחה שעליה אנחנו יושבים עד עכשיו. אבל יכול להיות שאומרים, לא, אין ספק שהמחשב הזה שלך. אבל עדיין זה שאני תוקף, לא מוצאים ידי. לא צריך להבין למה. אני יכול להביא איזה רעיון. אולי הרב אומר שלתקוף זה לכתחילה, מותר לכתחילה, לא יודע.
כן, אבל אני חייב, אבל תבין, התחכום צריך להיות יותר גדול, אחי, בוא, אני לא אוותר לך. אתה צריך להסביר הסבר, אתה יהודי ירא שמיים. שמצד אחד יגיד שהבאי ורב חנניה, הדיון שלהם היה דיון שהיה לו היגיון, ושגם הרמב״ם עומד. אתה צריך לקיים את כולם, נכון?
אתה רוצה שאני כאילו, אתה אומר איך הרמב״ם נקרא כגמרה.
כן, אתה רוצה את הרמב״ם לבד.
לא, בסדר, שאמרת לפני שאנחנו קוראים
את הרמב״ם. אני קודם כל אומר מה ההיגיון הפנימי ברמב״ם, אז אתה אומר את הדבר הבא, מה בעצם הטענה שלך? שזה שאני יכול לתקוף, זה לא אומר שעד שלא תקפת, שמה?
שזה שייך בספק.
כן, זה מה שאתה אומר, נכון? אז עכשיו, ואז אתה אומר, אין שום סתירה. בתקפו כהן, באמת, אין מוציאים מידו. אבל, כל עוד שהוא יוצא לישראל, שאלתי אתכם קודם, אני יכול ללכת למכולת לקנות עם הכסף שזכיתי בו מכוח המוציא הרב, והוא היה, כן. למה אני לא יכול להכניס לו להדיר את הסירוש שלי? ניצחתי בדיני חושן משפט, כן? אז השאלה, ולכן אתה אומר, אני לא רואה סתירה בין הפסקים. בצד שני, עכשיו אני אשאל אותך, לא איך הוא קרא את כל הסוגיה, אבל אני אומר, אבל הבעיה וחשב, והרב חנה חשבו שזה לא יכול להסתדר אחד לשני. אז מה קרה ביניהם? זה בעצם השאלה. בסדר, אתה איתי?
אני איתך,
אני
ברור.
אני אשאל, אז אני אשאל, האם יצא לכם לראות קצת את הרשב"א, לראות קצת את הגר"א, אולי לראות את האחרונים?
הרב, צריך יותר זמן לעשות, צריך להתחיל לסדר בשבע.
אין בעיה, אני נותן לכם משימה. אני לא מסתיר, כשאמרתי לרבי איתמר שקשה לי עם זה שהוא נוגס לכם לשעות סדר, הוא אמר שעשו אחרי צהריים שבדיעות גמרא, בסדר, כאילו אני התכוונתי שהוא לא ינגוס לכם בסדר בוקר, אבל הוא אמר, אין מה, זה האחריות שלכם למצוא מספיק שעות סדר, זה משהו טען. כן, אני לא יודע איך פותרים את זה, אני אומר את האמת. בסדר, אבל יש פה בעיה, אז נועם, מה נועם רוצה להגיד?
אני חושב, אם הבנתי לכל דרש, שהוא מחלק בין הסיטואציה שהרמה פוסק, שהם מוצאים ידע שזה פתר חמור, כי עכשיו אם אנחנו מטרילים את התחושה, אז באמת אין, זה שני הצדדים, כאילו בעצם סוג של המוצאים חברו עליו הראייה, כאילו לאף אחד אין יתרון על השני. ואז אפשר להגיד שאם מדובר בפתח חמור של להתאסר, אז אין בעיה להגיד גם כאילו שאין מוצאים מידו.
כן.
אבל אם אנחנו מדברים על מקרה של בכור, ששם התחושה היא חלה, ואז בעצם יש לישראל יתרון על הכהן, אז גם הרמב״ם לכאורה יסכים שהם מוצאים מידו.
כן, אני הבנתי, השאלה אם אחרים הבינו, אתם הבנתם? קודם כל, אחיה, תסתכלו פה באגרות הגרא על התוספות, והגרא הכיר את הרשב"א הזה, והרשב"א הזה מאוד מצא חן בעיניו. כן, כותב הגרא, רואים את האלף?
כן.
תוספות כותבים, וכן הוא מסקנה, דין תקפה כהן מוציאין מידו, כותב הגרא, וכן דעת שאר פוסקים, אבל הרמב״ם חולק וכתב הרשב"א, דלמסקנה, דמפרש ספקות ספק פטר חמור, אין ראיה, בפטר חמור לא זכה כהן, ובסה כבר התחזק בה בעלים. צריכת להבין את הטענה של, 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 של הרשב"א? עקיבא, חשבתי שזה מה שאתה מנסה להגיד קודם אולי. בוא ננסה לראות את הדברים בפנים. מה בעצם הטענה שיש, ש, 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 או, ש, של הגרא, איך הרמב"ם קרא את, ה, את הסוגיה? שכשרב אחם עדיף, באמת אביי ורב חנניה באמת חשבו שהספיקות נכנסים לבדיר מדבר על בכור. ככה הם חשבו. וכשאתה חושב שהוא מדבר על בכור, באמת, תקפו כהן, אם אין מוציאין מידו, אתה לא יכול להכניס את הספק להתאסר בדיר. אבל, שבאו רבך ועדיפתי ורבינה מהסיבות שלהם, אני חוזר, הם לא התעמתו ישירות עם מה שנאמר קודם, הם באמת העלו עוד בעיה. אבל ברגע שבגלל הבעיה שהם חשבו עליה, הבעיה של, שהוא קדוש, מי שקדוש פטור ממעשר, הוא אסור בגזרה ועבודה, אז הוא קדוש. ומציר שמדובר בפדיון פטר חמור, אז אומר הרשב"א, האמת זה טרף את הקלפים גם למה שאביי ורב חנניה אמרו, בלי שרב אחם ידיפתי ורבינה התכוונו להחריב אותם. ובעצם הם טוענים שהיחידה האחרונה בגמרא החריבה את הקודמת. למה? כי יש מקום להבדיל בקשר בין תקפו כהן לבין ספק ספק נכנס לדיר, בין בכור לבין ספק פדיון פטר. בספק בכור הוא ייכנס לדיר להתעשר, אנחנו מורידים שהוא לא ייכנס כי הוא קדוש, אבל בהנחה שלא, באמת שם היכולת שלו להיכנס לדיר תלוי בשאלה אם תקפו כהן מוציאין או לא, כמו שהבאיה ורב חנניה חשבו, אבל המסקנה בגלל סיבה אחרת שמדובר על פטר חמור, ופטר חמור הספק יכול להיכנס לדיר להתעשר אפילו אם תקפו כהן אין מוציאין מידו. והשאלה היא למה שביניהם הבדל. זה הכל כזה מובן האופן שבו הרשב"א טוען שהרמב"ם קרא את הגמרא. ונגיד עוד פעם. הגמרא, אביי ורב חנניה. רב חנניה קישר בין ספקות נכנסים לדיר להתעשר לבין, שזה בתנאי אחד, שתקפו כהן מוציאים מידו, כשהוא חשב שהוא מדבר על בחור. אבל ברגע שרבינה העמיד את הברייתא שהיא מדברת על פדיון של ספק פטר חמור, אז הספק הזה ייכנס לדיר להתעשר, אפילו אם אתה חושב שתקפו כהן, אין מוציאין מידו. בסדר, זה מובן? כלומר, המעבר לפטר חמור, עכשיו הרמב״ם הרי פסק, שם בלכות ביקורים, הוא דיבר על פטר חמור. מי שהיו לו 10 טלאים, כל אחד ואחד יפרישו על ספק פטר חמור, אז הוא מתעשרים כשאר בהמה. אז הרמב״ם פה מדבר מפורש על פטר חמור. פה, גם אם תקפו כהן אין מוציאין מידו, עדיין הוא מתעשר. והשאלה היא למה? אז האמת שהרשב"א אומר הסבר מאוד פשוט ומאוד יפה. האמת זה מזכיר אחד מהשיעורים שעברתי פה מזמן על המקומות שבהם המשנה אמרה יחלוקום ולא מוציא בחבולה וראיה. זוכרים שפתחנו בלימוד על מה המשניות חושבות על יחלוקום ולא מוציא בחבולה וראיה? וראינו שיש כמה משניות, בעיקר בבחורות, שמדברים על יחלוקו. בסופו של דבר הגמרא תגיד שכולם סומכוס, אבל בפשט המשנה שכולם סתמי משניות, מה היה נראה לנו אז זוכרים? שמתנות כהונה אומרים יחלוקו. ומה היה הסבר שניתן? מישהו אולי זוכר? למה במתנות כהונה אני אולי אומר יחלוקו? מסיבה פשוטה. כי מצד אחד זה נולד אצל הישראל, מצד שני מה יש לישראל? חובת נתינה. התורה מצווה לך, תן אותו לכהן. ולכן, בספקות של מתנות כהונה, לכאורה, מה באמת הדבר המסתבר הוא להגיד? יחלוקו. מצד אחד, זה לא בוודאות מגיע לכהן, מצד שני, אומרים לישראל, יש לך מצווה לתת. במילים אחרות, שני הצדדים באמת אחוזים בו. כלומר, אם אני בעצם מדבר על בחור, אז הבחור נולד, או שהוא בחור או שהוא לא בחור. נכון שפיזית, איפה הוא נמצא כשהוא נולד? אצל הישראל, אבל האמת, אולי הוא לא אצל ישראל בהמה של הכהן. במובן הזה, המוחזקות של הבעלים היא מאוד מאוד רופפת. אתה מוחזק פיזית בבהמה שאולי מראש נולדה, לא שלך. במקום הזה, אני באמת לא בטוח שהוא בבעלות על ישראל. אז אם הייתי אומר שתקפו כהן אין מוציאים מידו, הייתי מבטא איזה עמדה שבאמת הישראל לא ממש מוחזק. אז אם הוא לא ממש מוחזק, אז איך אתה מכניס אותו לדיר להתעשר? אם אני לעומת זאת אגיד, תקפו כהן, מוציאין מידו, אז מה אני אגיד? נכון, שיש ספק. אבל ברגע שהכרעתי שזה נשאר אצלך, אז הוא בוודאות שלך. או הראיה, מה כהן יתקוף, הוא לא יוכל לקחת. אז אתה יכול להכניס לדיר להתעשר. ומה קורה בפדיון פטר חמור? הפטר חמור אולי הוא ספק של הכהן או לא, אבל השה של הפדיון בוודאות של מי הוא היה פעם. בוודאות של מי היה השה. תעזרו לי. אני נולד לי ספק פטר חמור. ואני פדיתי אותו בסה. לקחתי סה שהוא שלי והמרתי אותו בספק פטר חמור. המוחזקות שלי בסה, איזה מין מוחזקות היא? היא מצוינת. אומרים אחרות, הרשב"א אומר בהסבר הסברה של הרמב״ם, שכשאני נמצא בספק בחור, המוחזקות שלך מאוד מאוד חלקית. לעומת זאת, שאני נמצא בספק פדיון פטר חמור, המוחזקות של ישראל בסה היא בתורת ודאי, לא בתורת ספק.